רבנו המהר"ל מפראג, העמודה השמאלית בשורה 9, שמונה סליחה, וכן דברי רבי. חיים, וכן דברי רבי, שמתחיל בו פרק 1. כן, אז השאלה פה בנויה על סדר המשניות. כן, יש פה דיון רחב במהר"ל, למה זה קודם לזה וכו', מדוע הוא דילג על דורות מסוימים. אז הוא הסביר לנו שכל פעם שיש דילוג דור זה בגלל שהנושא משתנה, ועכשיו הוא גם מסביר מדוע הרבי, שהוא סך הכל הצאצא של רבן גמליאל ורבן שמעון וגמליאל ורבן שמעון בן גמליאל ורבן גמליאל, מדוע לא הובא באותו פרק, מדוע מתחיל פרק הבא רבי אומר זה פרק חדש. כן, וכן דברי רבי שמתחיל בו פרק אחד, הרי גם כן דבר מופלג ולא בחינם, מופלג כוונה עמוק, ולא בחינם מה שלא סידר אותו עם אבותיו, זולת הטעם אשר אמרנו בדבר זה, כי מוסר רבי הוא על מעשה האדם בכלל, וזה אינו דומה למה שזכר את רבן גמליאל ורבן שמעון בנו, שהם על השלמת האדם עצמו במה שהוא אדם. אבל דבר זה מצד מעשיו הכוללים. כן, מה אומר רבי? איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם. זה אמירה כללית מאוד. כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם. זאת אמירה כללית מאוד על כללות המוסר. מה שאין כן הדרכות של פרק ראשון הן הדרכות מדויקות. תעשה כך, אל תעשה אחרת. או עניינו, כמו שאומר, על שלושה דברים העולם קיים, על הדין, על האמת ועל השלום, זה כדי להשלים את האדם עצמו, לא רק את, ולא את מעשיו הכוללים. אבל דבר זה מצד מעשיו הכוללים, כי ראוי שיהיה אדם מוציא מעשיו אל הפועל, והמעשים נקראים תולדת האדם, כמו שביארו חכמים, כי מעשי הצדיק נקראים פירות אצל הצדיקים, וכדכתיב, אמרו לצדיק כי טוב, כי פרי מעלליהם יאכלו. הרי לך כי המעשים פרי האדם ותולדות שלו, ודבר זה מופלג בפי החכמים, וכמו שפירש רשי שעיקר תולדות של האדם מעשים טובים. כלומר, עד עכשיו דיברנו על מה שצריך האדם כדי להשלים את עצמו, עכשיו אנחנו מדברים על מה שיוצא ממנו. זה פרק שני, זה פרק הפירות. אם המעשים נקראים פירות, אז מה זה הצדיק עצמו?
עץ.
נכון? כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור. איפה השורשים של האדם? למעלה. והפירות זה המעשים. בסדר?
פירות למטה?
פירות למטה. באים לידי ביטוי במעשה, מעשה זה למטה. בית זה הפוך. כלומר, אתה רוצה להיות שלם כאדם, אז אתה צריך להתנהג ככה וכך. עכשיו, איזה מעשים יצאו ממך? יכול להיות שיצאו ממך מעשים רעים, אבל אתה היית בסדר.
המעשים הכוללים זה המעשים שיוצאים?
כן, כל ההתנהגות, מה שמיישב את העולם, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם, כללי מאוד. כן? אז זה ההבדל, זה התולדות. יש אופן אחר להבין איפה השורשים של האדם, זה גם מעניין. הרי שורש בעץ זה מה שיונק, מה שממנו באים החיים. מה? לא, האדם חי מכוח השיניים שלו, נכון? הפה של האדם זה השורשים שלו. מה? מאיפה אתה אוכל? מהפה, לא?
אולי מערכת העיכול?
לא, מערכת העיכול זה בדיוק דומה בעץ כבר למה שמביא את האוכל לכל, כמו על ה... קוראים לזה? הצינורות האלה שבתוך העץ, נו.
באותו מידה
אני מי, אני יודע.
אני נפשם דרך האף, אני גם קולט ומודע מכל מיני דברים, ויש זרמים חשמליים.
כן, אבל גם העץ הוא נושם דרך העלים. אבל המזון הבסיסי, זאת אומרת, המבני, בא מן השורשים. אז גם אצלנו, השורשים הם הפה. אם תרצו, השורשים זה הפה של העץ. כך שאנחנו נטועים בעולם דרך הפה שלנו. אנחנו נטועים דרך הפה. מכאן החשיבות עצמה של האכילה. מה שאתה אוכל זה מה שאתה. או אתה מה שאתה אוכל. לא, דווקא לא, של האכילה.
למה?
האכילה זה שאיבת החיים. הדיבור זה פרי, זה כבר פירות שאתה נותן. בגלל שאכלת אתה מסוגל לדבר.
לא אוכלים אותו דבר.
מה החשיבות העצומה של ההחלטה? ברור שזה לקיום, אבל מה זה משנה מה אוכלים? כולנו אוכלים פחות או יותר אותו דבר.
כן? יש אוכלים חזיר, יש כאלה שלא אוכלים חזיר. יש אוכלים בשר, יש אוכלים רק ירקות. נכון? לא אותו דבר בכלל. יש אוכלים בדץ, יש אוכלים כשר.
ובמעלה
שנייה לאוזניים,
בגלל שאחד
אוכל את כל החברות. נכון, מפי השמועה. מפה לאוזן. כן.
יכול להיות שיש משמעותי לאדם שמחוני לאדם טבעוני לאדם
שמחוני? ודאי. ודאי, ודאי.
אז מה, אדם שרוצה שם לעשות את האוכל ואת התנהגות...
ישנה את האוכל שלו.
כן?
יפה. בדיוק. כן, אחד מהיושבים בשיעור פה אמר לי פעם שאפשר לראות על הפנים של אדם אם הוא אוכל בשר או לא. נכון? אפשר לראות את זה. אני הכרתי אדם שידע להגיד, תוך הסתכלות על הפנים של האדם, אם הוא אכל חריף או מתוק. אפשר לראות. יום אחד אכלתי הרבה חריף, באתי אליו, הוא אומר, אכלת יותר מדי חריף. אפשר להרגיש לריקל, זה ודאי, זה בולט באופי של האדם אחר כך. לא, הוא נפטר. אם היה חי, זה משהו אחר, הייתי שולח. וכמו שפירש רש"י, אם כן, הפירות, האדם יש לו פירות, יש לו שורשים. כן, השורשים שלו, אמרנו, השורשים הם למעלה, באופן גלוי, דרך הפה. כן? כלומר, שפע המזון שהקדוש ברוך הוא נותן, זה דרך הפה. זה מסביר מדוע כשאברהם אבינו רצה ללמד את בני האדם שהם נבראו, כדי לעשות את זה, היה נותן להם לאכול. כי כאשר האדם אוכל, הוא נמצא באופן חווייתי במצב של נברא. של הנברא. הוא מקבל את החיים שלו מזולתו, אז הוא יודע שהוא נברא. מכאן זה חשוב לאכול. לכן ביום שבת שבא להעיד על הבריאה אוכלים.
אבל מיליונים אנשים אוכלים, 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 אוכלים. יש כאלה שלא עושים שום דבר חוץ מזה.
כן. זה סימן שהם נבראים באמת. סימן שהם באמת נבראים.
זאת אומרת, הם לא מרגישים שהם נבראים.
אוי, זה לא דלות.
לא חושבים.
להדליק? כן. הגדרה של הנברא זה
חוץ מעבודו של אברהם אבינו, נכון?
אתה צודק, אבל מה הגדרה של הנברא? מי שמקבל חיים. אז כל מי שאוכל, סימן שהוא נברא. אדם שאוכל לא יכול לומר שהוא אלוה. אם הוא אוכל, סימן שהוא זקוק לחוץ, אז הוא לא אלוה.
אבל עובדה שקיסרים רומים ופרעונים היו בטוחים שהם אלים ואכלו.
לא אכלו בפני כולם. גם לא הלכו לשירותים לפי כולם.
זה כמו פרו שלא הלך בכלל לשירותים.
פרו יכול להיות, אבל קיסרים רומים בהחלט כן.
כן, נכון.
היו בטוחים שהם מילים וכולם היו בטוחים.
נכון, נכון.
מה משמעות הסיבת מצווה?
סיבת שהם משוגעים.
אז מה
היו סיבת
מצווה?
מה
סיבת מצווה?
נו?
כן,
זה בדיוק העניין. כשאתה אוכל סתם זה לא מצווה. כשאתה אוכל מתוך ההכרה שאתה נברא, זה מצווה.
אבל זאת מצווה זה לא יש למה שאם עושים הכרה שאתה נברא.
זה בדיוק זה.
אחד יש לו שמחה של חתונה או...
זאת אומרת, מה זה חתונה? יש מצווה להתחתן. לכן הוא עושה סעודה, זה סעודת המצווה.
זאת אומרת,
זה בדיוק זה. הוא מכיר שיש מצווה. ושהוא מחויב לו כי הוא ברעו. ולכן הוא אוכל. בדיוק.
כל סעודה, ברית, כל דבר, סיום, כל דבר.
מה?
תגיד אותו דבר.
כן, כן, כן. תרגיש שאתה מייחס, אתה מוסיף לזה את המילה מצווה, שינית את כל האופי של האכילה הזאת. אז זה מה שאלכס שאל. יש הרבה אנשים שאוכלים, אז הם באמת נבראים, רק הם לא מודעים לזה. אם זה בנוסף למודעות של ההיברעות, של הנבראות, אז דווקא זה הופך להיות מצווה. זה הופך להיות סעודה מסוג אחר.
אומרים שיש מצווה בזמן שאוכלים, נגיד סעודת מצווה.
אם זה, אם זה באמת סעודת מצווה.
זאת אומרת, חוץ מלברך על מצווה הזאת,
כן. שמחה
הזאת, הזאת.
אבל לא תמיד יש מצווה לאכול. יש פעמים אוכלים סתם כדי להתקיים, נכון?
לא, אני אומרת כשיש.
כשיש, כן.
להגיד את זה כמה פעמים.
כן, כן. לא, אין מצווה להתקיים. זה צורך להתקיים. לכן, כלומר, אם תהיה מצווה להתקיים, אז זה סימן שירדנו הרבה מאוד. התורה לא מצווה על דבר שהאדם באופן טבעי יעשה. כשם שאין מצווה לנשום, ואין מצווה, אני יודע, על הרבה פונקציות, אין מצווה כזאת. כן? אחרי שאתה מתקיים, יש מצוות איך להתקיים.
אז העובדה שיש איסור לתור חיים, זה אומר שאתה לא מנהל.
איפה יש איסור לתור חיים?
לא תרצח.
האם מותר לאכול בני אדם?
לא, זה שאומרים לנו לא תרצח, זה כמו שאתה אומר שאין לנו מצווה להתקיים, בגלל שאם יהיה מצווה כזה...
זה שיש איסור רציחה, זה סימן שירדנו. מה, צריך להודיע לי שאסור לרצוח? יש בעיה? סימן שיש רוצחים. אם האדם באופן טבעי לא היה רוצח, לא הייתה מצווה בתורה, לא תרצח. לפי זה, אם יש מצווה תישוב ארץ ישראל, סימן שאנחנו לא נורמליים. זה בדיוק המחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. הרמב״ם לא כתב שיש מצווה לכבוש את הארץ, כי הרמב״ם לא העלה על הדעת שעם ישראל, אם תהיה לו הזדמנות, אפשרות טכנית, מציאותית, לכבוש את הארץ שלו, שהוא לא יעשה את זה.
אז מה הוא אומר על האזרח?
אז הוא ציוני מאוד. הרמב״ן אומר לו, תשמע הרמב״ם, לא כולם כמוך. יש יהודים שאם זה לא יכתוב בשולחן ערוך, מצווה לכבוש את ארץ ישראל, הם לא יעשו את זה. אז אני כותב, בתרי"ג מצוות שלי, מצוות כיבוש ארץ ישראל.
זה מה שיש
ליהודים לכבוש ארץ ישראל. אתה יודע שיש הכרח. כמו שאין, כל דבר שהוא לא מצווה הוא לא הכרח, אתה אומר.
כל דבר שהוא לא במצווה, זה הכוח של האדם.
נכון, מכיוון שזה, כלומר, אם היינו אומה נורמלית, לא הייתה ניתנת לנו המצווה לכבוש את הארץ, כי היינו עושים את זה גם בלי זה. נכון, זהו. זה המחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן, האם היהודים הם נורמליים או לא. אותה שאלה לגבי למשל מצוות התשובה.
ובגלל זה הרמב״ן למשל, בגלל זה מחק מצווה אחרת, שמתאים לו.
כן, כן, ודאי.
הוא ביטר על מצווה אחרת.
כן, בסדר. אבל מה עם מצוות תשובה? יש מצווה לחזור בתשובה או לא? לא, לפי הרמב״ן יש מצווה, לפי הרמב״ם לא. לחזור בתשובה. הרמב״ם לא כתב שיש מצווה לחזור בתשובה. הוא אומר, אם אתה חוזר בתשובה, כשתחזור בתשובה, יש מצוות וידוי. כי הרמב״ם מבין שלא ייתכן שאדם נמצא בחטא ושיותר לו להישאר במצב הזה רק בגלל שלא כתוב שצריך לחזור בתשובה. לכן הרמב״ם לא כותב, זה נראה לו עלבון לאינטליגנציה שתהיה מצוות תשובה. הרמב״ם אומר לא, יש יהודים שאם אתה לא תגיד להם מצווה לחזור בתשובה הם לא יעשו את זה, יגידו איפה זה כתוב. אז אני כותב להם שיש מצוות תשובה. עכשיו מצוות התשובה, מצוות כיבוש ארץ ישראל זו אותה מצווה. שניהם נאמר בהם ושבת. כן, גם, בסדר.
יש לי בעיה ניסית אולי עם הנושא הזה של ההתקשרות עם הבריאה דרך האוכל.
כן?
למה לא דרך החוכמה, דרך הספר, דרך המצוות?
כי דרך האוכל, זה, פה אי אפשר לטעות. זה לא תיאורטי. כשאתה אוכל, ברור שחייך תלויים בזולתך.
נוסחה מוסרית
כלשהי.
ברור שחייך
תלויים במוסר,
אם לא, אין לך
שום
זכות קיום מציאותית, לא רק...
לא כל אחד מגיע להכרה הזאת. אכן כן, אתה צודק. אפשר גם לאכול חוכמה, אפשר לאכול מוסר, אפשר לאכול רגשות. כל זה אכילה. זה לא אותו דבר. עכשיו, זה יותר גדול. ככל שאתה יורד יותר בגשמיות, זה יותר גדול. כי אתה מראה שהקדוש ברוך הוא ברא לא רק את הרוח, אלא ברא גם את החומר. כן? אם לא, אתה אומר, אם אני מגלה את הקדוש ברוך הוא, זה שאני נברא רק בתחום של החוכמה, אתה אומר שהתחום של החומר הוא עזוב, זה השטן. לכן המעשה הקדוש ביותר ביהדות הוא האישות, נכון? או יותר גדול מהאכילה. נאמר ביוסף, כי אם הלחם אשר הוא אוכל, כן? לא ידע אמו מאומה בבית, כי אם הלחם אשר הוא אוכל. אחר כך, כשיוסף מדבר עם אשת פוטיפר, הוא אומר, הבעלך נתן לי הכל, חוץ מאותך, באשר את אשתו. סימן שהלחם אשר הוא אוכל, זאת הייתה אשתו. נכון? אז המעשה הגדול ביותר זה האישות. פחות גדול, אכילה. פחות גדול, רוח. רוחניות. עדיין. כי אתה מגלה את האלוהות במישור יותר מופשט. יותר מופשט, סימן שהמישור הנמוך, התחתון, אתה לא מגלה בו את האלוהות. אז אתה לא מגלה מה שנאמר ומלכותו בכל משלה. אלו. מה שאין כן בנצרות, שחיי המין נחשבים למעשה שטן. כי הם אינם מונותאיסטים באמת. לא מכירים שהשם מושל בכל.
הם לוקחים תהילים, כי בחטא יחמתים.
אז מה?
הם לא באו
מנהריק. ודאי שהם לא באו מנהריק. כן, עכשיו מה מדובר על זה? מה זה בחטא יחמת נעימי?
מה שאמרו עליו.
לא. אני שומר, בעוון חוללתי ובחטא יחמת נעימי, שישי התכוון גם להנאתו. כמו שאדם אוכל להנאתו. ואדם לומד להנאתו.
מנין הוא ידע מה אבא שלו יתכוון?
כי הוא הכיר את אבא שלו.
כמה שהוא יותר מודה
בהנאתו,
ככה הוא יותר נברא?
הוא מודה, זה בסדר. אבל ייתכן שהיה אצל ישי מרכיב מסוים אגואיסטי, נהנתני פרטי.
גם האמת וגם לא
הודה? כן, בדיוק. ולכן אומר דוד, בעוון חוללתי בחטא יחמת נעימי. לא על עצם המעשה. המעשה הוא קדוש.
גם הכוונה לפי ההסבר.
אבל מסבירים.
אבל הכוונה של ישי לא הייתה לגמרי תאורה.
הכוונה של התאורה מאוד לפי ההסבר. אז אם אנחנו אומרים שאדם צריך להתכוון בשלושת המוסרים, בשלושת המישורים.
נכון.
השמי וגם המוסרי. אז הכוונה של ישי היא כוונה יוצאת מהכלל? ישילב בין הכל?
לא, השאלה הוא מייחס את זה לריבונו של עולם. כלומר, אם אתה אוכל כדי שתכיר יותר שאתה נברא, אז כמה שתאכל יותר זה יותר גדול. אבל אם אתה נהנה בגלל שאתה סתם, אתה אוהב לאכול. כן? יש לך הנאה אישית. זה הבלטת האישיות שלך, העצמיות שלך, לעומת הבורא.
אני מניח שאי אפשר בכל ביס וביס, בכל פעם.
תלוי מי אתה. לכן, אם אי אפשר, לכן בחטא יחמת נעימי. זה בדיוק מה שאמר דוד. שתמיד אי אפשר להימלט מקצת חטא.
מה שאני רוצה לומר, שאם אנחנו לוקחים את הבסיס הרעיוני של בעצם זה לא, זה חלק מהיחסים בין הקדוש ברוך הוא לאדם, זה לא חטא, זה לא שאי אפשר להימלט מהחטא, זה לא יכול להיות חטא, כי אדם לא יכול
להתרכז כל שנייה. תקרא לזה, זה חטא רצוי, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו.
אין דבר כזה חטא רצוי.
למה? זה חיסרון. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם שפלות מסוימת. השפלות הזאת צריך לקבל אותה באהבה.
זה לא חטא.
נכון? זה לא עבירה. זה לא עבירה, זה חטא. וזה מה שיוב לא רצה לקבל. יוב הקריב רק עולות. נכון? לכן הוא העמיד את עצמו בסכנה. הוא היה קיצוני מדי. רק עולות הוא רוצה, לא רוצה לתת שום דבר ליצר הרע שלו. כן? אם הוא היה מקריב שלמים אחד, בנוסף לעולות היה בסדר. לא היה באים עליו כל האיסורים האלה. אבל הוא הקריב רק עולות, רצה להראות שהוא מושלם. שאין לו כוונה אישית, באיזשהו מקום שהוא לא נברא. אז בא השטן, פגע בו. כן?
בחטא יחמת נעימי.
בעוון חוללתי, זה אבא. ובחטא יחמת נעימי, זאת אמא.
למה בעוון חוללתי זה אבא?
מה? ככה חזל אומרים. ובחטא יחמת נעימי. אז או חטא או עוון. אז האמא זה היה חטא, אבא זה היה עוון.
למה אי אפשר לפרש את זה? באותה תקופה הרי הוא פרש מאשתו ישי.
זה מדרש אחר.
אפשר להגיד שזה באותו מקרה זה היה. הוא פרש מאשתו, ואז היו נסיבות שבהם הוא חזר לאשתו, אז כביכול הם חשבו שאולי זה לא כל כך בסדר, אז ככה אפשר לפרש את
זה. אפשר גם לפרש, זה מדרש אחר. זה מחלוקת המדרשים. איך להבין את זה. כן? למה, איך דיברנו על כל זה? הפירות. כן, דיברנו על הפירות, על הפירות, חשיבות האכילה. ושאלת, וכי לא צריך רוחניות? רוחניות זה קל מדי, זה הגויים יודעים לעשות את זה. כן, זה הגרא אומר בפירושו לשיר השירים, שהגויים יש להם אחיזה, שורש הנשמה שלהם מן השמיים. ואילו השורש נשמה של עם ישראל מן הארץ. לכן הגויים משיגים את הקדוש ברוך הוא בעניינים רוחניים, בעניינים גשמיים אצלם הזויים. אצלנו יש עוצמה, נגלים את הקדוש ברוך הוא גם בחומר. לכן המעשה המורה על הברית בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל נעשה דווקא בחלק החי ביותר של גוף האדם. נכון? אבון זה מזיד. כן. נכון. טוב. ומה ההבדל בין חטא לעבירה? חטא זה חיסרון טבעי, עבירה זה מרד נגד הציווי.
לא, לא מגיע. חייבים לאכול, אבל מצד השני חייבים לפי חוקים מסוימים. זאת אומרת שאי אפשר לאכול בצורה איך שבא.
צריך להתלוות לזה ההכרה. ההכרה שזה מת השם, נכון? אותו דבר גם לגבי לימוד. לא לומדים סתם, יש חוקים איך לומדים ומה לומדים וממי לומדים, כן? אותו דבר, אבל בכל דבר יש חוקים. ולפיכך דברי רבי שאמר איזו דרך שיבחר לו האדם, וכן מה שאמר אחר כך הווה זהיר במצווה קלה כבח המורה, הכל הם מעשי האדם הכוללים והם תולדות האדם. והנה ידוע כי אחר מעשה בראשית כתיב אלה תולדות שמיים וארץ ביברעם שהיו עושים תולדות, ודבר זה עניין בפני עצמו. וכנגד זה בא מוסר רבי שיהיה תולדות האדם טובים וישרים ולא יהיו תולדות רעים וזרים. אתם זוכרים שבשבוע שעבר למדנו שכל המוסרים של הפרק הראשון במסכת אבות כנגד מעשה בראשית, נכון? 10 מאמרות שבהם נברא העולם. זוכרים את זה? 10 משניות כנגד 10 מאמרות שבהם נברא העולם. עכשיו, בריאת העולם, 10 מאמרות, זה ממעלה למטה, נכון? מאמר ראשון, מאמר שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי, שמיני, תשיעי, עשירי. זה אופן הפעולה. בראשית ברא אלוקים את הארץ, מאמר ראשון. ויאמר אלוהים יהי אור וכו'. עד שיורדים לעולם הגשמי שלנו. זה פרק א'. פרק ב' בתורה, המקביל לפרק ב' בספר בראשית. איך מתחיל? אלה תולדות. בפרקי אבות או בבראשית, אותו דבר. כן? אלה תולדות השמיים והארץ. זאת אומרת, מה שעד עכשיו היה בן אדם למקום, זאת אומרת, מאונח, הופך להיות אנושי, כלומר, כל זה יורד ב-90 מעלות ומתגלה דרך ההיסטוריה של האדם. כלומר, אלה, מכאן ואילך, ההיסטוריה של האדם זה תולדות השמיים והארץ. איך שנברא שמיים וארץ, עכשיו זה יוצא לפועל בזמן. בסדר? כן. מה, בעבוד אותו דבר. היה לנו מוסרים כדי לתקן את האדם עצמו, כבבריאת העולם, כאילו החכמים שנותנים מוסר רוצים לברוא את האדם השלם. זה כל הפרק הראשון. פרק שני של רבי, רבי מסביר לך איך האדם הזה עכשיו יתנהג. איזו דרך ישרה שיעבור לו האדם. זה תולדות השמיים והארץ. בסדר? עניין מופלג בדבר. אפשר לומר מכן שעיקר הבריאה מבחינה יהודית זה משעה שיש תולדות. לכן למשל, הפרשה שאנחנו קוראים בראש השנה זה והשם פקד את שרה. למה לא קוראים בבראשית? בראשית ברא אלוהים תקרא בראש השנה. כן? עבורנו הבריאה זה מ"והשם פקד את שרה ואילך". משעה שיש תולדות.
אבל חווה גם היה לה
תולדות. עוד לא הייתה קדושת התולדות. התולדות בקדושה זה מיצחק ואילך. כי הוא הראשון שנולד ממישהו מהול. באברהם, כן, באברהם, כן. נולד ממי שהוא מהול, זה היה יצחק, שהורתו הייתה בקדושה. איך זה הטבע? לא, בפרטים זה פרה-היסטוריה. או שמעלה יותר נמוכה. אפשר להגיד גם ככה וגם ככה. אדם, מה פתאום? אנחנו רוצים להגיע למעלה ממעלת אדם הראשון.
לא,
לא. לא, למעלה ממה שהוא היה לפני החטא. אדם הראשון נולד מהול, נכון? אדם שנולד מהול הוא שלם, אין לו מה לעשות מסכן. אבל אברהם אבינו מל את עצמו, על ידי זה הוא עולה למעלה ממדרגתו של אדם הראשון. מי? החיסרון שלו זה שהוא היה שלם. אז הוא, כדי להיות קצת קיים, הוא צריך קצת למרוד. כן? זה כמו ילד יהודי שנמצא אצל האמא הפולניה שלו. מה הוא יעשה כדי סוף סוף להתבגר? אדרבה, אם זה בחירה, אז הוא צריך לעשות מעשים מכוח עצמו. אז אי אפשר לברוא אותו ככה. אי אפשר להגיד, לצוות על מישהו להיות ספונטני. אז זה צריך לבוא מצידו. הקדוש ברוך הוא ברא אותו. ברא אותו שלם, זה החיסרון. כדי שהוא בעצמו יעשה משהו.
אם הוא נברא שלם,
אז
מה
אפשר
כבר לעבור מעליו?
על ידי הזכות. כשאני עושה מעשה, זאת אומרת, הוא לא עשה שום דבר כדי להיות. אני עושה מעשה, אז אני יותר ממנו. אני זוכה בעצמי. לכן הוא היה, כן, אפשר לומר. הוא היה, כידוע לכם, בגן עדן. למעלה מגן עדן היה עדן. למטה מגן עדן יש העולם הזה. אז הוא... תאורטית הייתה לו אפשרות לעלות למעלה או לעלות למטה. מה עשית? הוא בחר ללכת למטה, ואנחנו עולים למעלה.
איפה פה ה' ואיפה ה'
זה בה' וזה בי' ה'
לא מעלה.
ומה עם האמצע?
מה? זה בין ה' ל-ה'.
המנגן?
זה ו'.
אז
היה לנו לעלות.
שם יש עץ, אם זה תדע.
אמור להיות משהו
בהמשך? זין? לא, לא. יוד כלב, כן. מספיק.
אז הוא לא היה משלם להיות שום תהליך היה לעלות.
נכון, הוא לא היה משתלם. כלומר, הוא היה מושלם, אבל לא משתלם. מושלם זה גם סוג של חיסרון. כשאני אומר, השלמתי את הדבר. השלמתי, כמה שאין לזה, זהו, זה לא מתפתח יותר. כנראה שלא. לכן אי אפשר לבוא אליו בטענות. אני מתאר לעצמי שגם אני הייתי עושה את מה שהוא עשה.
אבל אם הוא לא היה חוטא, הוא
ידע משתלם. כן, אבל כנראה שלא הייתה לו אפשרות להגיע להכרה עצמית של עצמו בלי לחטוא. מה? ודאי זה מינוס. אין מה לעשות. נבראנו עם דפקט.
אבל
אני חושב
לך דבר שלום מצביתו. את העניין שאתה אמרת שיש את הטעם של העבירה מסוימת, לא עבירה, חטא.
כן.
בכל דבר, יש לנו את האפשרות להגיע תמיד לדרכה של מעל אדם הראשון.
נכון.
אז
אחריתנו
זה לא מונחים נכונים
לחטא. המה?
אנחנו קוראים למונחים מסיים
לחטא.
זה לא מונחים.
נכון, נכון.
למה עדיין אנחנו משתמשים
במונחים? אפשר, כי המילה חטא פירושה חיסרון. להחתי. אתה מחתי מטרה.
זה טעות.
מה?
זה כמו טעות.
כן. והנה ידוע, כי אחר מעשה בראשית כתיב, אלה תולדות השמיים והארץ ויברם, שהיו עושים תולדות, ודבר זה עניין בפני עצמו, וכנגד זה במוסר רבי, שיהיה תולדות האדם טובים וישרים, ולא יהיו תולדות רעים וזרים. ולפיכך עשה מדברי רבי ראש הפרק, כי דבר זה כנגד עניין אחר, שאינו בכלל עשרה מאמרות, רק כנגד אלה תולדות שמיים וארץ, וכנגד זה מעשה האדם, כי ראוי שיהיה האדם מוציא מעשים שלמים, וזה עניין בפני עצמו. ודברי רבי אינם במעשים מיוחדים, כמו שהיו כל דברי הראשונים. כן? דברי הראשונים אמרו, למשל, יהיה ביתך פתוח לרווחה. מדברים על הבית, לא מדברים על הרחוב. יהיו עניים בני ביתך, אל תרבה שיחה עם האישה. או, אני יודע, יהיה דברי חברך, יהיה מורה רבך. לא, סליחה. מתחמם כנגד דורם של חכמים. יש הרבה דברים. כל פעם זה דובר על משהו ספציפי שאפשר לגדור אותו. מה שנתן רבי שנותן הנהגה כוללת. אבל הם במעשים כוללים, כמו שאומר, איזה דבר, איזה דרך שיעבור לו האדם. ובזה נכללו כל מעשי האדם, ולפיכך ראוי שיהיה דברי רבי ראש הפרק. ואחר כך דברי רבן גמליאל בנו, שאמר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. כי דרך ארץ גם כן הוא מעשי האדם, רק שהוא למטה מן התורה ומן המצוות, שמעשי האדם בהנהגת העולם בלבד, וכנגד מה שהיה אחר שחטא האדם וגורש מגן עדן, וקנה האדם עניין חדש, מה שלא היה לו מתחילה כלל, והוא דרך ארץ שלא היה צריך מקודם. ולפיכך כתיב, וישלחהו השם גן עדן לעבוד את האדמה אשר נלקח משם.
כל הדורות האלה, אברהם אבינו, זה דרך קניית דרך ארץ, ולרדת
כדי לצאת להתקדש לתחום? כן, כן. יוצא לפי זה, שפרק א' כנגד פרק א' של בראשית, משנה ראשונה של פרק ב' כנגד אלה תולדות השמיים והארץ, משנת אדם הראשון ועד מתן תורה. בסדר? וזה כך שזה מקביל לכתיבת התורה. נבדוק בהמשך. בסדר? ובוודאי דבר זה הוא מדרגה האחרונה מן האדם, שיהיה האדם נוהג כמנהגו של עולם בדרך ארץ. וכתיב אצל האדם לשמור דרך עץ החיים. ודרשו חז"ל, דרך זה דרך ארץ, עץ זה התורה, כמו שמבואר בהקדמה, כי אז היה מקבל עליו לשמור דרך ארץ. ולפיכך ראוי מוסר זה לרבן גמליאל, שהוא האחרון. מי זה רבן גמליאל? איזה? הבן של רבי יהודה הנשיא. כן, הוא המורה הראשון והתנא האחרון. הוא אחד המוראים היחידים שמוזכרים במשנה. בסדר? וזה מה שאמר שהגיעת שניהם מהשכחת אבון, כלומר כאשר האדם יגע בתורה ובדרך ארץ, כמו שהיה בבריאה במעשה בראשית, דבר זה מסלג האבון. כי כאשר הנהגת האדם בשלמות, כאשר ראוי לבריאה, אז לא בא החטא שהוא חסרון אל האדם, וכמו שהתבהר בפרק רבי אומר. ופירוש זה ברור מאוד. כאשר תשכיל ותבין דברי חוכמה, ותדע כמה דברי חכמים בחוכמה עמוקה, ודי בזה. מה די בזה? אז מכן, יוצא לפי זה שהדרך ארץ זה מה שמציל את האדם מן האבדון בעולם.
ארץ גם כן במדרש מסוים זה מופיע כאילו שזה פרנסה או אוכל.
נכון, גם זה דרך ארץ.
אז אני לא יודע מה בדיוק פה המובן של דרך ארץ, האם זה משהו עילאי מוסרי או...
זה מוסרי, להתפרנס זה מוסרי, אתה לא תלוי באחרים, זה מוסרי. מוסרי לעבוד. מה, אני גזלן?
לא יודע אם זה מוסרי, אני מקבל בינתיים משהו תמורת עבודתי.
זאת אומרת, זכית בעצמך.
נכון.
זאת אומרת, זה ההבדל בין אדם שעובד לאדם שמקבל צדקה.
זה שעובד לא רואה את זה בתור פרנסה, בתור קיומי, ולא בתור מוסרי.
אבל זה מוסרי. מה, זה שהוא לא רואה, מה אכפת לי? אז זאת עובדה, זאת עובדה מוסרית. ולכן אנשים שלא חסר להם שום דבר, אבל הם מובטלים, חייהם אינם חיים, נכון? המובטל מתאפס על הקירות, כן? ואז כל מערכת היחסים בבית מעוררת, ואז מגיעים, כל היציבות החברתית מתערערת על ידי זה. לא ככה, כן. ותדע כמה דברי חכמים בחוכמה עמוקה, ודי בזה. והתבהר לך הדברים האלו באמיתות אם תעמיק בהם. והגרסה הנכונה במאמר שמעון הצדיק על שלושה דברים העולם עומד, ובדברי רבי שמעון, רבי שמעון גמליאל, העולם קיים. כן, יש פה מחלוקת לגבי המשנה השנייה, האם זה העולם קיים או עומד, כי פירושו שלא יהורס, יהרס, רק עומד קיים בקיומו. ודבר זה שייך לומר כאשר אלו העמודים השלושה הם מצד גמר העולם וקיומו, שייך לומר על שלושה דברים העולם קיים, ודבר זה מבואר ברכה והודעה ושבח לאל שעזרני לסיים פרק משה קיבל.
מה שעומד קיים
מה? אבל יש גרסה במשנה השנייה שגם כן כתוב שם עומד כמו בראשונה. יש לי גרסאות. אז לכן אומר אחר אמרה, לא, הסיבה, הגרסה האמיתית זה קיים. כן.
ועומד זה לא קיים?
לא, עומד זה היסוד, מזה זה מתחיל. קיים, הכוונה שהיא ממשיך להתקיים.
אין קיום בלי העמידה.
נכון, אבל יש עמידה בלי קיום.
כן.
זה בדיוק מה שהוא אומר. לכן במשנה הראשונה, דברי שמעון הצדיק, זה העולם עומד, ודברי רבן שמעון גמליאל, העולם קיים.
מה
ההבדל? אתה פה? רצינו לצלם מדרש רבה. לא, זה עכשיו לא...
לא,
לא, הוא צריך ללכת. הוא צריך ללכת.
תגיד, מה ההבדל?
עומד הכוונה כשהדבר מופיע לראשונה, אז מעבידים אותו. אחרי שהעמידו אותו, צריך להמשיך לקיים אותו, להמשיך את הקיום שלו.
גם כן, עמידה וסטט קיום זה דינמי. עמידה, אתה רק יכול לעמוד ולא לעשות שום דבר.
מקבל, מקבל. טוב, מכאן ואילך, פרק שני, ובזה נעסוק בעזרת השם הפעם הבאה.